כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
חווה אופה, ביתה של אסתר אילזה אופה, שהייתה מזכירתו של מקס ברוד, ועמדה במרכז משפט ארוך הנוגע לזכויות שהיו לה או לא היו לה על כתבי פרנץ קפקה, הלכה לעולמה. כדי לדבר עליה, הזמנו את איש הארץ אופר אדרת, שחשף בסדרת כתבות מרתקות את הליך המשפט. שלום אופר, תודה שאתה איתנו.
שלום, שלום, בוקר טוב.
זו ההזדמנות בשבילי, אופר, לשאול אותך קבל עם ועולם, על הכתבה הראשונה, האי, שפרסמת בעיתון הארץ, מה, לפני 6-7 שנים, כמה שנים, אולי 5?
11 שנים.
11, וואו.
הכתבה הראשונה.
וזו הייתה מין כתבה כזאת שדיברה על דירה בתל אביב, שנמצאים בה כתבי פרנץ קפקה.
ושהיא מוקפת בחתולים.
בחתולים, כן, אני זוכר את החתולים, כן.
במרכזה עומדת אישה קשישה ערירית, שאנחנו לא בדיוק הצלחנו להבין מה טיבה, ולא הצלחנו להבין למה בכלל כתבי קפקה נמצאים אצלה, ומי שנתנה את הבמה לכתבה הזאת מלכתחילה הייתה ליסה פרץ, עורכת גלריה, ומה שהתחיל בכתבה קטנה הפך לסדרת תחקירים שהביאו בעצם את הספרייה הלאומית לקחת את אותה אישה מרחוב שפינוזה בתל אביב לבית המשפט, ומאז במשך כמעט עשור נמשכו דיונים בכל ערכה אפשרית, כולל בית המשפט העליון, שבמרכזם השאלה למי שייכים כתבי קפקה.
למי שייכים כתבי קפקה? כמובן, כמו שאמרת, בית המשפט דן בזה ארוכות בשנים האחרונות. אפשר לשאול עיתונאי איך הגעת אל הכתבה הראשונה הזו לפני עשור?
כן, בטח. זה היה סיפור מעניין בפני עצמו. קראתי בעיתון גרמני, זה היה אז יום הולדת 125 לקפקה או משהו כזה, וקראתי בעיתון גרמני כתבה מעניינת שבה אחד הביוגרפים של קפקה הזכיר בחצי משפט שבתל אביב איפשהו מסתתרים עדיין כתבי יד של קפקה.
וואו.
אני קראתי את זה ולא האמנתי למראה עיניי, ואז אמרתי חייבים להתחיל לבדוק את הסיפור. והתחלתי בתחקיר ארכיוני, ומפה לשם התגלגלתי לאותה דירה מפורסמת של חווה הופה ברחוב שפינוזה, ששמה לפי כל מיני שמועות, היא המשיכה לשמור את שאריות העיזבון שמקס ברוד הוריש לאימה אסתר הופה, שהייתה מזכירתו, והיא בתורה הורישה לה בתור ביתה. בדיעבד הסתבר שהסיפור הרבה יותר מורכב מכך, יש שם צוואות נבגדות ואהבות נבגדות והרבה מאוד בגידות של אחד בשני. מקס ברוד בגד בקפקה בכך שהוא לא מימש את הצוואה ולא שרף את כתבי היד שלו.
כן.
ואסתר הופה בגדה בברוד בכך שהיא לא העבירה את כתבי היד של קפקה לספרייה בארכיון ציבורי, אלא מכרה אותם במכירות פומביות. וכל אחד בגד בשני. ובזכות הכתבות שלנו בארץ, ניסינו לעצור את שרשרת הבגידות הזו.
במהלך העשור הזה משהו עוד נמכר, או שהמחירות היו לפני הכתבה הראשונה שלך?
זו שאלה מצוינת שקשה מאוד להשיב עליה, מהסיבה הפשוטה שאסתר הופה ובכלל משפחת הופה השתמשו בטקטיקות מאוד מאוד, נקרא לזה אולי לא כל כך אתיות, כשהן מכרו את כתבי היד האלה במחירות פומביות. וכשאתה מוכר במחירה פומבית, יש עליך את ההגנה האנונימית, כך שאתה לא יכול להוכיח ב1000% שזה אכן הם, ואז אתה לא יכול להוכיח אם הכתב יד זה או אחר שנמכר במהלך המשפט, ואכן נמכרו במהלך המשפט ברחבי העולם עוד כתבי קפקא, האם מקורו באמת במשפחת הופה תוך כדי המשפט, או שזה משהו שהם כבר מכרו מזמן, ועכשיו מישהו אחר נזכר למכור ולהרוויח על זה כסף.
ואנחנו מגיעים ל-2018, ולמרות פסק דין של בתי משפט וגם בית משפט עליון, עדיין אותן כספות שאנחנו מדברים עליהן כבר שנים לא נפתחו לגמרי?
נכון, זה דבר שהוא בלתי נתפס. לפני שנתיים, בקיץ 2016, בית המשפט העליון קבע שמשפחת הופה נהגה שלא כחוק בכך שהחזיקה את שאריות העיזבון של קפקא וברוד, והורה לממש את ההחלטה של המחוזי ואת ההחלטה של בית המשפט לענייני המשפחה, ולהעביר את כל החומר סוף סוף לספרייה הלאומית. עכשיו, מרבית החומר נמצא, כמו שאמרת, בכספות בנק בשוויץ. עד היום, שנתיים אחרי הפסיקה, עדיין רוב החומר לא הועבר לספרייה הלאומית. כשאני שוחחתי עם דוקטור סטפן ליט, שהוא אחראי שם על כל ענייני קפקא והמרחב הגרמני, הוא מספר לי בצער רב על קשיים בירוקרטיים וטכניים ומשפטיים, שחווה הופה הערימה כמעט עד יומה האחרון על מימוש החלטות בית המשפט. ולכן עכשיו, עם פטירתה בגיל 85, עם כל הצער בדבר שאדם הולך לעולמו כמובן, אולי נפתח פתח לסיום הפרשה הקפקאית הזאת, ולהעברת שאריות כתבי היד מהכספות לספרי הלאומית, שהתחייבה להנגיש אותם לציבור הרחב, ואולי סוף סוף נוכל לדעת מה באמת מסתתר שם.
כמובן.
האם יש איזשהו...
ואולי...
יד לא ידוע של קפקא, איזשהו מכתב, איזה קטעי יומן, האם נוכל ללמוד עוד משהו?
כמובן,
עוד
גם הציורים שלו.
על החוב...
ועוד בדיוק, גם מילה, אחת, מילה אחת ברשותך, אופר, אבל למרות מה שאתה אומר, לא מן הנמנע שבעוד שנה תהיה כתבת שער בעיתון הארץ של אופר אדרת, שיספר על צוואה נוספת שהוא עברה מחווה אל יורשים אחרים.
נכון, בסיפור קפקאי טוב מהסוג הזה אף פעם לא נאמרה, לא נאמרת המילה האחרונה, ואי אפשר לדעת מה אם בכלל יש בצוואה של חווה הופה. לחווה עצמה אין יורשים, אבל אחותה שנפטרה במהלך המשפט הקימה משפחה, ויש לה גם ילדות וגם נכדים. אנחנו לא יודעים עוד למה לחכות בהמשך המשפט הזה, וכמו שראינו וכמו שאמרנו, השמיים הם הגבול בסיפור הקפקאי הזה.
מרתק. אופר אדרת, אני מודה לך מאוד שהתפנית לשוחח איתנו הבוקר.
תודה רבה לך ויום נעים.
יונתן אגסי הציל את חיי, סרטו של תומר איימן, מעמיד במרכזו את כוכב הפורנו הישראלי יונתן אגסי, ותוך כך מתאר את מערכות היחסים שלו עם משפחתו, בעיקר אמו. הסרט שהשתתף במסגרת התחרות התיעודית בפסטיבל הקולנוע בירושלים שאך ננעל, זכה שם בפרס הסרט הטוב ביותר. תומר איימן, הבמאי, נמצא איתנו. שלום תומר.
שלום, בוקר טוב.
תודה שאתה איתנו. אתה יודע, היה שופט שאמר שהוא מזהה פורנוגרפיה כאשר הוא רואה אותה. הוא מזהה אומנות כאשר הוא רואה אותה. כשצופים בסרט שלך, איך יודעים במה אנחנו צופים?
קודם כל, זה אני משאיר לצופים שהם מספיק אינטליגנטים, ואני האחרון שאמור להחליט עבורם. אני יכול לשתף אותך בהרבה שיחות שקרו בחדר העריכה. בסרט הזה עבדתי עם שני אורחים, שזו אותה חוויה מעניינת. בסוגריים או לא בסוגריים, שניהם סטרייטים שכל העולם שהסרט הזה מציע, שזה עולם שיש בו הרבה התעסקות במיניות ובתעשיית המין, זר להם לחלוטין, הם לא הכירו את הגיבור, הם לא צרכני פורנו, והם לא ידעו מזה יונתן אגסי, ואחת האורחות, טל רבינר, הייתה צריכה כאישה להיכנס לעולם מאוד גברי, מאוד מיני, ולדעת לעצור בקט הנכון, ולהשתמש עם החומרים בדרך נבונה ואינטליגנטית. אני חושב טיפלנו זה בדרך מאוד מאוד חכמה, וגם יותר מזה אני יכול להגיד לך, אתמול הייתי בהקרנה השנייה בפסטיבל, וכבר ראיתי את הסרט כמו שהוא, בלי מחשבות, איך יונתן יקבל, איך אנה יקבלו הגיבורים, אבל אני חושב קפצו לי לראש כמה דברים, אני משתף אותך ממש באינטואיטיביות, מה שעולה לי עכשיו, אחד, שהסרט מדבר על פורנו, אבל בעצם הורג את הפורנו, זאת אומרת, היכולת שלך אחרי זה ליהנות מפורנו, מי שבעולם הזה, כמעט מחוסלת, בדרך מאוד מאוד, אני חושב, עם רבת שכבות. הסרט הורג גם את כל השימוש בסמים. לא כל כך מדברים על זה, אבל בעיניי הסצנות היותר קשות, יותר אינטנסיביות לצפייה, זה סצנות של התקפות סמים, אני מרשה לעצמי להגיד, אני חושב שלא נראו עוד בקולנוע בארץ, אולי בכלל.
אנחנו נגיע לזה עוד רגע, תומר, ברשותך, אבל אני רוצה...
אבל השאלה שלך היא מאוד פשוטה, תומר, אתה מראה פורנו, איך אתה לא הופך להיות סרט פורנו בעצמך, זו השאלה שלך?
עכשיו יש לי שאלה אחרת, והשאלה השנייה זה, איך הקהל, תדבר איתי על הקהל, שרואה מלא בולבולים על המסך הגדול בסינמטק ירושלים, מה הוא עושה עם עצמו באותו רגע?
אז אני כל המשפט הזה, לא שאני לא מתאמן, והסרט הזה מראה הרבה מאוד דברים. אני הייתי אתמול בהקרנה של 300 איש, ובאו אליי, הרבה מאוד מהקהל בא לדבר איתי ועם יונתן, והחוויה שלהם בכלל לא נעצרה ברמה של כמה בולבולים ואיזה מיניות. זה סרט מאוד אינטנסיבי מבחינה רגשית, ויש בו כמה ממדים. השאלה אם אתה רוצה לדבר על הממד הפשוט של הסרט, או הממד המורכב, או שאפשר גם לדבר על כמה כיוונים. כי ברמה הפשוטה, זה לא סרט על מה שאתה מתאר, זה סרט על גבר שאהב אישה, אישה אהבה גבר, התאהבו, נכנסו לבית, שלושה שבועות, לא יצאו מהחדר שלהם, מותר להגיד את המילה הזאת, הזדיינו ובשפע ועשו אהבה, והתנשקו והתחבקו, רק שכחו דבר אחד קטן, שהמון אנשים ובמיוחד גברים, בסוף גם יכול להיוולד מזה ילדים. אז הסרט הזה בכלל מדבר על משהו בסיסי אבל גם עמוק, המובן הזה הוא גם איזה קצת כתב אשמה כלפי גבריות, כלפי גברים,
שזו תמה שאתה מתעסק איתה לאורך כל הקריירה שלך.
שזורקים את הזרע שלהם בכל מקום ומפזרים אותו, ואחרי 9 חודשים או 8 חודשים או 7 חודשים או 10 חודשים נולד ילד ילדה, ואז יש חיים. הילדים האלה מישהו עשה אותם, ולא מעט גברים, יש גם לא מעט נשים שנטשו את הילדים שלהם, אבל במקרה הזה אני אומר, הסרט הוא לא מתחיל כרונולוגית, אבל הזרעים של זרעי הפורענות הם בכלל פה. בעולם סטרייטי. ואני רגע קופט איתך, אני לא יודע, לסוף, ובעיניי הייתה פה אמירה מאוד חזקה גם של הפסטיבל, אני מקווה של הסרט, בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה להיות שונה, או לא להיות ככה במיינסטרים, אז הסרט הזה דווקא חושף איזשהו בעיניי טבעיות ונורמליות של אנשים שהחברה נורא דוחקת אותם לשוליים. ואנשים מזדהו עם זה. אנשים צמאים לזה.
כל הדברים האלה שאתה מונה עכשיו, הבמאי תומר הימן ידע כאשר הוא יצא לדרך?
תשמע, אני לפני 8.5 שנים הייתי בדיכאון בחיים שלי, ויצאתי לבר. הייתי באיזה פרידה ממערכת יחסים שלי, ויצאתי אחרי כמה חודשים, פעם ראשונה לבר של גייז, ב3:00 לפנות בוקר, היו שם 4 אנשים, היה ברמן אחד שלא עניינתי אותו בכלל, וראיתי אותו איך הוא מתנשק, עם אחד האנשים על הבר, ושובר את כל חוקי המשחק והכללים, מה מותר, מה אסור, הסתכלתי עליו ונדהמתי, וצילמתי אותו בעיניים שלי. זה טייק נאמבר 1. לא ידעתי מי הוא, אמרתי מי זה האיש, זה היה בו משהו דוחה, מושך, מעניין, מעצבן, מטריס, הלכתי לדרכי. חצי שנה אחרי זה אני במצעד הגאווה, מצלם, בתקופה שצילמתי מצעדי גאווה, אתה מכיר את התמונה הזאת אחרי מלחמת העולם השנייה, יש גבר שמנשק אישה, איזה אייקון נורא מפורסם, תדמיין את זה מעל גורדון שם, עשרות אלפי הומו עם משפחות סטרייטים, ומכולם יש איזה זוג שמתנשק, אני יורד למטה, אני לוקח לי כמה שניות, זה הבחור שאז ראיתי. אני שואל חבר שלי, מי זה? מה אתה אומר לי? אתה עושה צחוק? זה יונתן הגס, הוא כוכב פורנו. אני בכלל לא צרכן פורנו, לא ידעתי מי הוא בכלל. ואז פעם השלישית שאני פוגש אותו, אני מבקש ממנו להיפגש, הוא אומר, תבוא מחר לירקון, לבית מלון, וניפגש, כי אני נוסע למחרת לברלין. אני נכנס לבית מלון, פוגש את יונתן, הוא מחכה לי עם הגבת עליו. אני מסתכל עליו, אני אומר לו, נראה לי שהתבלבלת, מה קורה? הוא אומר לי, אתה לא באת, כמה, מה אתה רוצה? ומתחיל איתי איזה מסע ומתן, בגדול הוא חושב כנראה שאני איזשהו מישהו שבא לצרוך את שירותיו. אני אומר לו, כנס לחדר, לך תתלבש, הוא בא להציע לך הצעה של סרט דוקומנטרי, הוא בהלם, נכנס, יוצא עם חליפה, נראה כמו איזה איש עסקים מעוגן, מתיישב, ואומר לי, אוקיי, מה, מו, מי, למה, כמה, ואני מסביר לו, וזה בעצם שמה, משהו שמה זה התחיל.
ושמונה שנים אתה מלווה את הבחור הזה גם ביצירות אחרות, לא רק ביצירה הזאת, כי מה בו, תנסה לנסח לי קוהרנטית, מה בו לא שחרר אותך?
קודם כל הוא נגע לליבי באיזה מקום מאוד מאוד עמוק, של אתה יודע מה זה, יש ביונתן גבריות ועדינות ונשיות, יש כאילו, אני אזיין את כל העולם, ואני אשנת את זה ואת זה, וכאילו הוא הופך להיות שחקן פה נורא מצליח, אבל אתה קצת מקלף את השכבות, אז יש שם איזה פגיעות נורא גדולה, והחיים רמסו אותו בצורה מאוד קשה, ילד משכונה בחולון, ילד משכונה בחולון שאבא שלו עוזב אותו ונוסע לברלין, ואמא שלו היא מגוננת עליו מפני עולם מאוד אכזרי. סכינים, כללות, יא הומו, יא מזדיין, יא מניאק, יא זבל. רומסים את הנפש ואת הדמות שלו, ואז הוא בונה דמות בשם ג'ונתן אגסי, ותוך תקופה מאוד קצרה איזה מפיק אמריקאי מגלה אותו והופך אותו לכוכב. Mm-hmm. והדואליות הזאת והמתח בין אני מלך העולם ואני סמרטוט רצפה של החיים, זה משהו שאני אולי גם מכיר בעצמי, והחוסר ביטחון והביטחון. אחר כך שקרתי את אנה, ואחד הדברים שאני אוהב בסרט, האימא שלו, שמאפשרת בעצם איזשהו כניסה, ומעלה שאלה מאוד גדולה, הסרט הזה מעלה שאלה גדולה, אני שואל אותך בחזרה, אם תחשוב עליה, כמה אתה הולך רחוק עם התמיכה שלך עם ילדים? מה קורה שילד שלך מתחיל, או ילדה שלך, ללכת לאזורים מאוד שונים, מאוד מנוגדים לערכים שלך, מאוד מנוגדים לאמונות שלך. אתה מפסיק לתמוך בו, אתה סוגר בפניו את הדלת, אתה מזהה את המצוקות שלו. עכשיו, כל השאלות האלה נשאלו לאורך השמונה שנים, נשארו מחוץ לחדר העריכה, נשארו מחוץ לסרט. מה שרואים זה אמא שמבינה שהיא לא תהיה עבור הבן שלה, או שיהיה קדיש עליו, או שהוא יגמור ברחובות. היא עושה החלטה אמיצה, ששוברת את כל הקלישאות של אמא יהודיה שמבשלת עם שירים ורוצה בן עורך דין, לא תקבלו את זה בסרט הזה, תשכח מזה, זה כאילו חוויה קולנועית אחרת לגמרי, ויונתן הוא פשוט, יש בו איזה מימד הישרדות, ויש בו בן אדם לא מפונק שאחרים לא פינקו אותו, ויש בו איזה חוכמת חיים, יש בו חוכמת חיים, אני למדתי מלא ממנו.
איפה, אתם יוצאים גם להקרנות עכשיו של הסרט הזה, נכון?
אז בעקבות איזה קבלת פנים מאוד חמה מהקהל הישראלי בירושלים, קיבלנו הצעה, אנחנו יוצאים לקולנוע לב בתל אביב ביום שבת, שני חמישי, מי שבא לו לפגוש את האמא אנה לנגר ויונתן אגסי בקולנוע לב בתל אביב, ובחורף סדרה של ארבעה פרקים בערוץ 8 של הוד, שבכלל מילה לערוץ 8 שליווה אותנו לכל השנים ולקח, ואחד התנאים שלה היה אין צנזורה, אין תשטושים, ואני רק אגיד לך שעשיתי את מיסטר גג על אוהד נערין, אף אחד לא בא אליי בטענות או בתלונות, למה אתה מראה כל כך הרבה מחול ותהליכי חזרות? לא שמעתי בחיים תלונה, למה יש כל כך הרבה מחול? אז שעושים סרט על שחקן פורנו שמתעסק בליווי באסקורטינג, מה תראה? מה תראה?
תומר אימן.
גבינה לבנה בבית מלון? תראה את הצד השני של גבינה לבנה בבית מלון.
תומר אימן, יונתן אגסי הציל את החיים שלך. אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר ומזמין אתכם המאזינים לצפות בסרט הזה. תודה, תומר.
תודה.
אנחנו עוברים אל הנושא הבא שלנו, אומר. אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו. אין דבר כזה פרטיות ברשת. אין דבר כזה פרטיות ברשת. כך התבטאה לדברי העיתון דה מרקר שרת המשפטים, חברת מפלגת הבית היהודי, איילת שקד. בעיות רבות עם המשפט הזה, אנחנו נפרוס אותם בעוד רגע בשיחה שנקיים עם הפרופסור מיכאל בירנאק, אבל נפצח את השיחה הזאת דווקא בהנחת יסוד, שאני מבקש מכל אחד ואחת מכם המאזינים והמאזינות, שישאל את עצמו. האם גם בעיניכם, כל אחד שמכניס את עצמו אל הרשת, בכל דרך, אפילו בדרך הפשוטה, הבסיסית ביותר של פרסום תמונה מערך הדבש שלכם, לא זכאי לפרטיות. חושבים שמגיע לכם? לא מגיע לכם. שלום לפרופסור מיכאל בירנאק, תודה רבה שאתה איתנו הבוקר.
שלום גואל, בוקר טוב.
אז אני זכאי לפרטיות כאשר אני מפרסם את הפדחת שלי בפייסבוק?
ובכן, השאלה היא מהי הפרטיות שלנו, וזאת כמובן שאלה מסובכת. בעיניי הפרטיות שלנו היא היכולת שלנו, של כל אחד ואחת מאיתנו, להחליט בעצמנו מה אנחנו רוצים לפרסם, מה אנחנו רוצים למסור, איזה מידע, למי, לאיזה מטרה וכן הלאה. אז אם אתה מפרסם את פדחתך ברבים, אז לבריאות, אם עשית את זה באופן מושכל, מודע, הבנת מה אתה עושה, לא הכריחו אותך, לא הצמידו אקדח לרקתך חלילה, אז זה בסדר גמור. הבעיה מתחילה כשיש פער בין מה שאנשים רוצים לבין מה שאנשים עושים בפועל, והפער הזה לא בהכרח נובע בגלל שאנשים מחליטים לוותר, אלא הוא נובע הרבה פעמים מכך שהם לא עד הסוף מבינים מה בדיוק קורה שם. אז, בקופסה השחורה של הרשת.
אז תפרוס לי את זה לדוגמה קונקרטית שרלוונטית לי ולמאזינות שלנו.
אנחנו נכנסים לאתר חדשות כזה או אחר, פופולרי יותר או פחות, ואנחנו רואים למשל מחשבון. בואו נעזור לכם, מציע לנו האתר, מחשבון פנסיה, או מחשבון ביטוח, או מחשבון אני לא יודע מה. ואנחנו ססים ומוסיפים מיד את הפרטים שלנו, כי אנחנו רוצים לקבל, לראות כמה אנחנו צריכים לשלם, ולא את מה שהציעו לנו. קיבלנו אולי איזשהו שירות, אני לא יודע לגבי האמינות שלו, אבל קיבלנו איזשהו שירות, אבל באותו רגע מסרנו הרבה מאוד פרטים למישהו או למי שהם. מסרנו את העובדה שאנחנו מתעניינים בפנסיה. זה כבר מסמן אותנו בתור לקוחות פוטנציאליים לחברות מסוימות. כתבנו כל מיני פרטים, כמו הגיל שלנו, אולי מצב רפואי, אולי תאריך יציאה לפנסיה משוער, מה הרצונות שלנו לגבי הפנסיה וכן הלאה. בפעולה הפשוטה הזאת מסרנו המון פרטים לגבי מצבנו הכלכלי, לגבי הגיל שלנו. המידע הזה עובר מיד לכל מיני גורמים אחרים.
ואף אחד לא מודיע לי שזה עבר לגופים אחרים. אז כשהשר...
יכול מאוד להיות שיש שם קישור קטן שכתוב עליו מדיניות פרטיות.
אבל מי קורא את זה?
מקליק, מקיש עליו, מי קורא אותו ומי מבין מה כתוב שם, כי חבריי וחברותיי עורכי הדין כתבו את זה כך שזה יהיה קצת מסובך.
כמובן, גם עם פונט נורא קטן ועם העיניים שלי היום זה כבר בלתי אפשרי. כשהשרה שקד אומרת אין דבר כזה פרטיות ברשת, היא בעצם אומרת לי על הדוגמה שאתה מנית, פרופסור, היא אומרת לי תפלק, לא היית צריך להיכנס למחשבון הזה, נכון?
לא ברור, כמובן שצריך לשאול אותה למה הכוונתה, אבל אני חושב שהיא מצטרפת לשורה ארוכה של אנשים שמספידים את הפרטיות בעשורים האחרונים. ובכוונה אני אומר בעשורים האחרונים, משום שככל שמספידים את הפרטיות, כך היא חיה ובועטת יותר ויותר. אנחנו רואים שוב מחקרים על גבי מחקרים שמעידים על כך שאנשים רוצים פרטיות. כאמור, לא תמיד מבינים, לא תמיד יודעים, לא תמיד מצליחים לשלוט בכל המידע, אבל אנשים רוצים פרטיות. וכשהשרה שקד אומרת לנו שאין לנו פרטיות ברשת, אם זאת הבחנה סוציולוגית, אז היא שגויה, מה לעשות, יש מחקרים אמפיריים שמוכיחים אחרת. אם זאת עמדה נורמטיבית, אז אנחנו בבעיה.
אנחנו בצרות.
יש לנו חוק יסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לא החוק השני, שקובע במפורש שכל אדם זכאי לפרטיותו ולצנעת חייו. האם השרה שקד רוצה לבטל את זה? אני מניח שלא. האם זה משמש אותה כדי לא לעשות דברים שאולי כדאי היה לעשות? אני חושב שכן. יש לנו חוק הגנת פרטיות בישראל, גם יש את חוק היסוד, אבל יש לנו גם חוק הגנת פרטיות, והוא אתס מיושן משהו. ויש סיבות מאוד טובות לחזק אותו, לשפר אותו, לשדרג אותו. יש מודלים נעולים
עוד לפני, זהו, נדבר בדיוק לשם אני מכוון. העניין של האיחוד האירופי, בעצם במשפט כל כך פשוט, כמו שאמרה השרה שקד, בעצם אנחנו מתרחקים קילומטרים רבים ממה שקורה באירופה, בשכנה שלנו.
נכון, וההתרחקות הזאת, נאמר כך קודם, באירופה נכנס לתוקף בחודש מאי האחרון, חוק חדש שהקיצור שלו הוא GDPR, למי ששמעו, כולנו בחודש מאי קיבלנו עשרות הודעות שאיש מאיתנו לא קרא לגבי עדכון במדיניות הפרטיות של כל מיני אתרים ששכחנו על קיומם בכלל. ה-GDPR מעלה את רמת הגנת הפרטיות באירופה לרמה הכי גבוהה בעולם והרמה הכי איכותית וטובה בעולם. ישראל ביקשה, לבקשת ממשלת ישראל פנתה לגורמים זרים, לאיחוד האירופי, לפני כעשור, וביקשה, הכירו בנו, תגידו שאנחנו מספיק טובים בתחום של הפרטיות. ואכן, זה לקח זמן, אבל אכן כך קרה. עכשיו, כשהשרה שקד אומרת, לפי הדיווח בדמרקר לפחות, כשהשרה שקד אומרת שאין לנו פרטיות ברשת, אם הכוונה היא, ולכן אני לא הולכת לעשות שום דבר בעניין כדי לשפר את החוק הישראלי, היא מרחיקה אותנו מאירופה. לזה יש משמעות כלכלית, משמעות של זכות הפרטיות שלנו, אדירה.
כי זה יעשה משהו לעסקים, כי אירופה יגידו, חברים, את המדינה האסייתית הזאת אנחנו לא רוצים עסקים איתה.
בוודאי, ומי שיפגע זה לא העסקים הגדולים. העסקים הגדולים שפועלים בכל העולם, הם ממילא מצייתים ל-GDPR האירופי, כי הם פועלים גם באירופה. אבל מי ייפגע? תיפגע אותה חנות קטנה שאמרה, וואלה, יש לי רעיון מצוין, אני אמכור חולצות שכתוב עליהן ישראל, כתוב עליהן צהל, כל מיני דברים כאלה. ואני מוכר את זה באינטרנט, עסק קטן. יש לי גם כמה לקוחות שהזמינו ממני דברים מהסוג הזה, מאיטליה או מצרפת או מגרמניה או ממקומו, או מספרד וכן הלאה. ועכשיו, אם ישראל לא תעמוד ב-GDPR, בלבל האירופי, ברמה האירופית, אותו עסק קטן שמחר כמה חולצות לאירופה, עכשיו הוא והיה. אני קורא לשרה שקד, חידלי מגישתך שלמרבה הצער היא שגויה בעניין הפרטיות, העלי את רמת הפרטיות בישראל, אפשר לעשות את זה, צריך תיקוני חקיקה, יש הצעות שמונחות על השולחן, אחרת במו ידיה אני חושש שהיא עלולה לגרום נזק גם לרמת הפרטיות של הישראלים וגם למשק הישראלי מבחינה כלכלית.
מילה לסיום ברשותך, פרופסור ברנק, תמיד שיחות כאלה מלחיצות אותי נורא, אני מנהל כמה כאלה באופן תדיר. מה זה אומר למאזינים והמאזינות שלנו? פשוט לזרוק את המחשב מהבית?
לא, אנחנו חיים בעולם מתקדם, מודרני, ולשירותי האינטרנט השונים יש יתרונות עצומים. אנחנו לא יכולים לדמיין את חיינו בלי Waze או Moovit או אפליקציות רבות אחרות. ברור, ואנחנו לא רוצים ללכת לאחור. אבל אנחנו כן רוצים שזה יהיה הוגן. אנחנו רוצים, אני רוצה, לפי מחקרים אמפיריים בישראל ובמקומות אחרים, אנשים רוצים שיתייחסו אליהם בצורה הוגנת. אתם רוצים ממני את המידע, סבבה, זה בסדר. תגידו לי, תסבירו לי בצורה שאני אבין. אל תשחקו איתי משחקים. לא להשתמש במידע למטרות אחרות. אמרתם לי שזה מחשבון לפנסיה, תנו לי לראות את הנתון של הפנסיה. אתם רוצים להשתמש בזה גם כדי לקטלג אותי, לסווג אותי וכן הלאה, תגידו לי. בואו נהיה הוגנים, אחד כלפי השני לצורך העניין, וגם תאגידים כלפינו. בעולם נאו-קפיטליסטי זה קצת קשה, אבל אני חושב שכצרכנים וכאזרחים אנחנו יכולים עדיין לדרוש גם את המינימום, זה באמת מינימום הזה של הגינות.
וכמה פשוט זה נשמע. פרופסור מיכאל בירנק, חוקר בתחום הקניין הרוחני, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה גואל, להתראות.
אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, אחרי גרסה חדשה של X-Files, וויל וגרייס, רוזן, וסדרות טלוויזיה רבות אחרות, מגיע עכשיו תורה של הסדרה אלף, שתזכה לגרסה עדכנית. זוכרים את אלף, היצור הפרוותי החום, שהגיע מכדור אחר ומאוד אוהב לאכול חתולים? אז כן, מנהלי רשתות הטלוויזיה חושבים שזה מה שאתם רוצים לראות בטלוויזיה של העונה הבאה, ואנחנו נשאל מדוע מנהלי רשתות הטלוויזיה חוזרים אחור, במקום ללכת קדימה, ונעשה את זה עם מומחית הטלוויזיה, רותה קופפר. שלום רותה, תודה שאת איתנו.
שלום גואל.
אז מדוע אחורה ולא קדימה?
כנראה שהם להם הרבה מעוף ומחשבה, והם בונים על כל הנכסי צאן ברזל שלהם, הם אומרים יאללה שנטפליקס ו-HBO ושואוטיים, כל אלה שהם יעבדו קשה, אנחנו נלך לנו לארכיון, למדפים המאובקים שלנו, ונשים משם סדרות מהתקופה שטלוויזיה הייתה רק טלוויזיה ולא HBO, כמו בעולם של אלף, שאי אפשר היה לתאר ככה, כשהיום אנחנו מדביטים אחורה, ואנחנו זוכרים שהסדרה הבאה אחרי אלף הייתה סיינפלד, אוקיי? זאת אומרת, הייתה קפיצה ענקית מטלוויזיה שהיא נועדה בעצם לכל המשפחה, משהו שהוא חמוד ומצחיק, אלף הייתה חמודה ומצחיקה, אבל לא באמת איזו עשייה מאוד מאוד כזאת מאתגרת או חשובה או אפילו יצירתית במיוחד, אלא איזה מין משהו שהוא good enough, טוב דיו, ואז כן, הייתה...
ואז פתאום הגיע סיינפלד, סדרה על כלום ושום דבר.
נכון, על כלום ושום דבר, וגם על מה שתסריטאים מכירים. במקום לעשות סדרות לאיזה מין קהל וירטואלי כזה שאומר, אנחנו יודעים מה הקהל הזה, הנתונים, מה שכל הבכירים אומרים לנו שהם רוצים, נגיד המסעוד המסדרות של ארצות הברית, אז הם אמרו, לא, נראה לנו שאנחנו הולכים לכתוב על מה שאנחנו אוהבים. וזה היה באמת מאוד יוצא דופן ומאוד מצליח, ובעקבות זה באמת חל שינוי גדול באופן שעושים טלוויזיה.
היא השתנתה לגמרי, כן, אבל בואי נגיד רגע מילה על אותם ריבוטים, הגרסאות המחודשות, העלאה המחודשת של אותן סדרות. לא כולם מאוד הצליחו, כמובן שרוזן, שהיה כבר סיפור אחר, אבל מאוד מאוד הצליחה, אבל X-Files לא ממש היה את ההצלחה הגדולה. גם וויל וגרייסי בגבולות הנושוין בסדר.
וויל וגרייסי נחשבת כן, להצלחה דווקא בסדר, באופן יחסי למה שרשתות השידור מצליחות לעשות עכשיו, אבל תחשוב כמה עמוק הם חופרים כשהם עכשיו השבוע לפני שנודע על אלף נודע שהם הולכים להחזיר את הכל נשאר במשפחה ואת מוד ומשפחת ג'סר.
רגע, רגע, הכל נשאר במשפחה זה ארצ'י בנקר.
נכון מאוד.
אבל זה מתאים בול התקופה, רותה, זה בול התקופה. הגבר הלבן ששונא את כולם ושונא את החתן שלו ומקלל אנשים בני לאומים אחרים, זה נהדר.
נכון, אז רוב ריינר ששיחק את החתן הזה, מי שארצ'י בנקר נהג לקרוא לו באנגלית מיט-הד ובעברית ראש כרוב, כך תרגמו את זה, אז הוא הופיע השבוע אצל סטיבן קולבר, והוא אמר באמת ככה על העניין הזה של להחזיר, קודם כל, ארצ'י בנקר היה נלעג, זאת אומרת, הוא היה אמנם דמות אהובה, אבל הגזענות שלו הוא ערה באור שלילי, כן? אבל כאן, וגם רוב ריינר אומר, באמת, למה שאנחנו, יש לנו את ארצ'י בנקר, למה שנחזיר את הסדרה כשיש לנו את ארצ'י בנקר?
והוא במקרה בבית הלבן, כן.
בבית הלבן, וג'ימי קימל כבר הלך עם זה הלאה, וממש הראה איך ככה, שאלף כבר נמצא, שדונלד טראמפ יכול לגלם את אלף, וזה ככה אנחנו סוגרים כאן איזשהו מעגל.
אז מה הם אומרים בעצם מנהלי הרשתות האלה? הם אומרים, אנחנו צריכים להיות קשורים לתקופה בה אנחנו חיים, ואנחנו רוצים להפוך את אמריקה לגדולה שוב?
כן, זה מאוד מתבקש להגיד את זה, וגם הם כן מחזירים מטרה ליושנה, הם אומרים, אנחנו לא מצליחים להתמודד באמת עם ה... עם היכולת של נטפליקס לקנות עוד ועוד ועוד סדרות ולהפיק עוד ועוד סדרות, אנחנו יש לנו את המודל הישן שלנו, אז אולי נחזור ונזכיר לאנשים, אגב, עשו את זה עם דיינסטי, עשו את זה, כאילו באמת, תגיד לי עכשיו איזושהי סדרה מעולה או לא מעולה או פופולרית מעבר, ונעשתה לה מין שחזור, נעשה קרסה מחודשת. אז כן, הם אומרים, בואו נלך אחורה, דברים שהצליחו פעם, נראה אם הם יצליחו עכשיו.
והבוקר אני קורא רותה על עובדות החיים, Facts of Life, שגם היא תקבל חיים מחודשים, מרפי בראון כבר עוד רגע תהיה על המסך שלנו, זה נראה
אגב,
כאילו...
כאילו דיין חוץ... אינגליש היוצרת אמרה שהיא ככה מתכננת כנראה דברים מאוד מאוד אמיצים, והיא אומרת שהיא מפחדת שיעשרו אותה על מה שהיא הולכת להציג שם.
תשמעי, חוץ מהשיער שלי, אני מרגיש שחזרנו לשנות ה-80.
והג'ינס שלי.
לא, הג'ינס עוד יש לי אותו, את השיער איבדתי מזמן. רותה קופפר, אני רוצה מאוד להודות לך שהיית איתנו. תודה רבה.
תודה לך.
כאן הגיע לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.